לבין בסוגיה של יומא, בפרק ג' די יומא, כן? אז נתחיל מיד. אז זה סוגיה ידועה, ונלמד אותה בהקשר לנושא שלנו בעיקר. אתם שומעים אותי? תראה. אז בפרק ג' די יומא, תנו רבנן, אני ועשיר ורשע, זה כנופיה מוזרה, אני ורשיר ורשע. זאת אומרת, זה המצבים החריגים בעולם. אז בעולם יש רק, לא, יש יותר צדיקים. באו לדין, באו לדין ביום הדין בעולם הבא, אחרי תחיית המתים, כן? או... יש שתי אפשרויות להסביר את זה, או ביום הדין הכללי, שזה בזמן תחיית המתים, או יש יום הדין גם כן מיד אחרי המיטה, יום הדין פרטי, כשמגיעים לאחן שמגיעים. אבל בדרך כלל מסבירים שמדובר ביום הדין הסופי. אז אני ועשיר ורשע באו לדין. לפני שנראה את ההמשך, האם אתם לא שומעים איזה שאלה? מה עושה רשע ביום הדין? אתם יכולים לקחת את התהילים. הנה, ספר אחד. אפשר לחלק אותם, אפשר לחלק אותם. אתם מבינים את השאלה?
ויקרו רשעים במשפט.
יפה. אז אולי אתה תסביר. אתה זוכר את הפסוק?
כן.
לא, צריך להתחיל מהתחלת הפרק. אתה זוכר בעל פה?
אני אנסה.
יפה, תנסה.
אחרי האיש אשר לא הלך בעטת רשעים, דרך התאים לא עמד, ומושב עצים לא ישב, כי אם בתורת השם יחפו, לא אותו הגיע עומד לילה, והיה כעץ שתול על פרימיים.
אשר?
אשר
פיריו ייתן בעיתו. אשר ביתו ייתן פיריו.
אשר פיריו ייתן
בעיתו. אשר פיריו
ייתן
בעיתו, יפה.
כן.
ועליהו
בהם
יצליח. דוחן הרשעים.
כי אין כמוץ.
אשר
ידעו. ולא מה... על כן, ויקום רשעים.
רשעים במשפט. אז תסביר. שמעתם? תקחו את הפרק. זה פרק ראשון, כן? זה השיר פיריו ייתן בעיתו. כן, בסדר. אז תסביר את הפסוק הזה. על כן לא יקומו רשעים במשפט. אז זה סותר מה שהסוגיה אומרת. מה עושה רשע ביום הדין? אז תסביר הפשט של על כן לא יקומו רשעים במשפט.
אז מכיוון שהוא את דרכו של רשע לדחות את התורה שעליה מבוסס המשפט, אז כנראה על כן לא יקומו רשעים במשפט.
אבל הסוגיה שלנו אומרת, תנו רבנן, אני ועשיר ורשע באו לדין. לכאורה, כמובן אין סתירה, אבל אני רוצה שתבינו איך אין סתירה. לכאורה, לפי הפשט של הפסוק, יש סתירה?
אולי הבדל בין דין ומשפט?
לא.
אולי יש הבדל בין דין ומשפט?
אצל החילונים.
רשעים בספר תהילים זה גויים.
מה?
רשעים בספר תהילים זה
גויים. מי אמר לך את זה? איפה מצאת את זה? מה?
הרב שגם, הרב זימן.
שזה גוי? מי פירש את זה ככה?
רוב רשעים בספר תהילים.
לא, אבל מקום. אפשר לקבל על זה. לפי הפשעת, יש גם כן, יש רשעים יהודאים. לא, יש הבדל, אולי נתחיל לאט לאט. יש הבדל בין רשעים, חטאים, לצים.
אה, כן.
מי יכול להסביר את ההבדל? בקצרה, באופן פשוט, כן. מה זה רשע? מה זה חוטא? מה זה לץ? אתם רואים את המדרגות. אשרי האיש אשר לא הלך ברשעים. ובדרך חטאים לא עמד. ומושב לצים לא ישב. הגמרא שואלת, אם לא הלך, איך עמד ואיך ישב? כן? אז מה ההבדל בין המדרגות האלה? טוב, ההגדרה הפשוטה של המובן רשע. מה זה רשע?
הסדים.
מה?
הסדים. עושים את
הפשע
בזדון.
זה פושע.
זה אומר על התורה.
זה פושע.
זה פושע. לא, רשע הוא דוחה התורה.
דוחה התורה.
דוחה התורה שבכתב.
רשע, אולי אתה זוכר משהו של המתה, אבל זה כבר אחר כך. רשע נקרא פורק עול. מי שלא מקבל את התורה נקרא רשע. מי שחוטא זה מי שיכול להיות שקיבל את התורה, אבל יש לו חטא מסוים. בגבי מצווה או עבירה מסוימת, יש לו איזה יצר מסוים, אז יש לו חטא. הוא לא נקרא רשע, נקרא חוטא. זה מובן, כן? רשע שמי שבדרך כלל הרצון שלו לא רוצה לקבל עול תורה ומצוות, זה נקרא רשע. בתנאי שהוא מכיר מה הוא דוחה. אם לא נקרא אמרת, בור, זה משהו אחר. אבל מי שמכיר מה שדוחה, בזדון, כפי שאתה אמרת, אבל לא דווקא במצווה או עבירה מסוימת, בדרך כלל פורק עול תורה, נקרא רשע. זה מובן? עכשיו זה ההפך של צדיק. הצדיק, הגדרה של צדיק זה הרצון שלו באופן מתמיד, הוא רוצה לבחור בטוב ולא ברע. הרשע זה ההפך, זה ברצון שלו, שהוא רוצה לבחור ברע, אף על פי הוא יותר מאף על פי, הרע שהוא מכיר כרע, זה נקרא רשע. כן? ויש הבדל בין רע ורשע. רע זה היצר, זה טבעי. רשע זה ברצון. מובן? אין בהמות רעות. למשל חיה רעה, כן? סליחה, זה ההפך. אין רשעים בבהמות. יש יצר הרע של הבהמה. זה לא רשעות, כן? אצל בני אדם יש רשעות. לכן חיה רעה, זה מובן, כן? אז רשע הוא דוחה את התורה, הוא פורק עול. חוטא, אף על פי שקיבל את התורה, מה הוא דוחה? כפי שאתה הסברת, האם רשע זה בגדר של תורה שבכתב? חוטא זה בגדר של תורה של פעל. זאת אומרת, הוא מקבל את התורה, אבל הוא לא מקבל את ההלכה של התורה. מה זה לעשות חטא? מי שעושה חטא, אני מסביר את זה ככה, הוא מקבל את המצווה, אבל הוא אומר, אני רוצה, אני מקיים את המצווה כפי רצוני אני. זה מובן, כן? ולכן חוטא זה בגדר תורה שבעל פה. מה זה לט? מה? הפשט של המילה הזאת. התלוצד, מה זה לצד? זה קרוב מאוד, לצד. מי יכול להסביר את זה? תראו, יש, כפי שראינו, שלוש מדרגות. רשע, חוטא ולט. יש גמרא בכתובות שרומזת על זה. היו לומדים את התורה שבכתב בהליכה. כדי ללמוד את המשנה, זה נקרא עמידה. וכדי ללמוד את הגמרא, זה נקרא ישיבה. לכן זה נקרא ישיבה, כן? מכיוון זה במסרת כתובות, דף קוף י' אלף בערך, בסוף הדף, אחרי הסוגיה של כל הדר בחוץ לארץ. זה אותה סוגיה. יש שם איזו הגדרה, צריך על הנושא של עשה לך רב, ואם תאמר שאין לך רב, צריך הווה גולל במקום תורה. זוכרים את זה? זה לא בסוגיה הווה גולל במקום תורה. אומרים לך שיהיה לך רב, ואם מישהו לא מוצא רב, אז הגמרא אומרת, צריך ללמוד שליש הליכה, שליש עמידה, שליש ישיבה. והעין יעקב, הפירוש על הגמרא, מסביר, שליש הליכה זה תורה שבכתב, שליש עמידה זה תורה זה משנה, ושליש ישיבה זה תורה זה גמרא. כן. מכיוון שמדרגות בקושי של לקלוט את התורה. טוב. לכן זה הרמז. אנחנו רואים שהתוצאה של הרשע זה הפסוק שלנו. על כן לא יקומו רשעים במשפט. והתוצאה, העונש של החטאים, זה בסוף הפסוק. וחטאים בעד הצדיקים. אחרי יום הדין, לפי הפשט של הפסוקים, אין רשעים, כי יודע השם דרך צדיקים ודרך רשעים תובד. הם יורדו מן העולם, נשארו חטאים וצדיקים. חטאים קיבלו את הדין, ולכן הם בגדר, אף על פי שזו לא אותה קטגוריה, הם בגדר בעלי תשובה, אבל לא יושבים בעד הצדיקים. אתם מכירים את הסוגיה השנית. במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. יש להם תחום לעצמם. יש חטאים שחזרו בתשובה ויש צדיקים. זה מדרגות. לכן נשארו חטאים ורשעים. סליחה, חטאים וצדיקים. ואיפה הליצים? מה קרה עם הליצים? רשעים נעבדו בהקשר ליום הדין במשפט, כן? חטאים מגיעים לעולם הבא, לא בעד הצדיקים, יש מדרגות בעולם הבא, זה סיפור אחר, אבל זה עולם הבא, כן? מה עם הליצים? תפסתם את השאלה? ואין תשובה, מפחדים מעדת חטאים. טוב, יש שני הסברים. לץ, שמי שמתנגד לגמרא, זאת אומרת, הוא קיבל את התורה שבכתב, קיבל את המשנה, אבל לא את הגמרא, אין לו אמונת חכמים. אבל פי שהוא מקבל את ההלכה, הוא לא מקבל את מהות הדיין שמוסר את ההלכה בעולם הזה. ולכן, מה יותר חמור? רשע, חוטא או לץ? בין רשע וחוטא, מה יותר חמור? לא תפסתם את ההסבר. זה נראה קצת פרדוקסלי, כן? ברור שחוטא זה יותר חמור. הוא נקרא זקן ממרא. זאת אומרת, הוא מקבל את התורה, אבל לא את התורה שבעל פה. הוא אומר, הלכה כפי רצוני. זה נקרא זקן ממרא. אתה צריך להתרגל לזה. טוב. לץ זה מי שאומר, יש תורה, יש משנה, יש גמרא, אבל זה לא שייך לי. הוא מתנגד לאמונת חכמים. מי שאומר יש לי דעה במשנה, כן? זה דעת יחיד. אם הוא מקבל את ההלכה כפי שהיא, הוא צדיק, אחר פי שהוא יש לו דעה אחרת על המשנה. אם מקיים את הדעה שלו, נכחותה, כן? אבל מי שלא מקבל את המהות האמונת חכמים, אז נקרא להם. זה ההסבר הראשון. רק תזכירו את המדרגות, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, משנה גמרא. ויש הסבר אחר. מי שמתנגד לעם ישראל, וזה קשור, כי מה זה דעת חכמים? זה דעת כלל ישראל. כי חכמי ישראל נקראים עדי העדה, סליחה, עיני העדה, אמרתי עדי העדה, עיני העדה. אתם זוכרים, למדנו את זה פעם. רש"י מסביר בהתחלה של הפירוש שלו, בראשית ברא אלוקים, אין ראשית אל התורה ואין ראשית אל ישראל. כן? התורה האמיתית זה התורה של חכמי ישראל. ולמה? מכיוון שחכמי ישראל הם חכמי של עם ישראל. אבל זה, התורה ניתנה לישראל, ולכן התורה האמיתית היא התורה של חכמי ישראל. התורה לא ניתנה לחכמי ישראל, אלא לישראל. ככלל. תפסתם את ההבדל? כן. ולכן, אם אני זוכר, אני לא זוכר אם למדנו את זה ככה, רש"י אומר על המדרשים שהביא אין ראשית אל התורה ואין ראשית אל ישראל, הוא מתחיל ככה. אין המקרא זה אומר אל הדחשני. כמו שדחשו רזל, אין ראשית אל התורה ואין ראשית אל ישראל. מה שצריך לציין זה הקשר בין תורה וישראל. אין תורה אלא תורת ישראל, אין ישראל אלא ישראל של התורה. ולכן, שוב, מי שמתמרד נגד החכמים, אמונת חכמים, כפי שהוא, אז הוא האויב של עם ישראל, כישראל. וזה ההסבר השני, לץ, זה מי שמתנגד לעם ישראל. זה מתבטא סוף סוף, בהסבר הראשון, מתנגד לאמונת חכמי ישראל של הדור. חוטא זה משהו אחר. נכון? טוב. אז, רק דקה לא אמרתי. אז זה הפשט של רש"י. אין המקרא הזה אומר אל הדרשני, מכיוון לפי הפשט, זה לא הנושא עכשיו, לפי הפשט הפסוק קשה מאוד. מה זאת אומרת? בראשית ברא אלוקים. יש לשון יתוך, כמו שאומרים, המילה בראשית היא לגמרי לא מובנת, זה מכיוון שאי אפשר להבין אחרת, זה לא יכול להיות לפני הראשית או אחרי הראשית, הבריאה זה הראשית. ולכן המילה בראשית היא מיותרת, כן? חוץ מזה, הטעם שיש על המילה ראשית, בראשית זה תחה, מורש זה לא סמיכות, בראשית של מה, כן? זה כל הלימוד על הראשי הראשון. ולכן רש"י אומר, אין המקרא הזה, אין הפסוק הזה, אומר, אלא דחשני. צריך להסביר אותו, לפרש אותו לפי הדרש. איזה דרש? אין ראשית אל התורה, בשביל התורה נברא העולם, אין ראשית אל הישראל, בשביל ישראל נברא העולם. הלימוד ברש"י הזה הוא לא קל, למה רש"י ראה להביא שני מרש"ים, ראשית תורה וראשית ישראל. חוץ מזה, זה השאלה של הרמב"ן. יש במדרש עוד דברים שנקראים ראשית, למה דווקא שניים היו, כן? או רק אחד, ולמה? ואם כבר יותר מאחד, למה כל מה שאמר המדרש? לכן זה ראשי לא פשוט, כן? אבל הרעיון פשוט. יש תכלית לבריאת העולם. התכלית של בריאת העולם נקרא ראשית של בריאת העולם. סוף מעשה ומחשבה תחילה. ולכן ראשי מסביר, בראשית, המובן זה בשביל מה שנקרא ראשית. מה נקרא ראשית? זה תורה וישראל. זה הפשט של ראשי. אבל למדתי בחסידות שמסבירים את זה ככה. למה רש"י אמר, אין המקרא הזה אומר אל הדחשני? היה צריך לומר, אין הפסוק הזה אומר אל הדחשני. כן? ולכן הכוונה של רש"י, לפי ההסבר השני, זה כל המקרא. מכיוון, הוא מתחיל פירושו ככה. אנחנו מתחילים ללמוד את המקרא, ומה אומר רש"י? אין המקרא הזה אומר אל הדחשני כפי שדחשו רז"ל, נקודה. מה?
הוא מדגיש הזה?
לא. למה הוא אומר מקרא ולא פסוק? אין המקרא הזה, המקרא שלנו, התנ"ך, כולו, המקרא. אין המקרא הזה אומר, אלא מה שאומרים חכמי ישראל. לכן צריך לקרוא את זה ככה. אין המקרא הזה אומר, אלא דחשני כמו שדחשו רז"ל, נקודה. ולמה? מכיוון שאין ראשית אל התורה ואין ראשית אל ישראל. זה לימוד אחר לגמרי. תפסתם את ההבדל, כן? כמובן, טוב, ולכן, זו ההגדרה של, וזה אמת, מכיוון שכשלומדים את המקרא, אם לא לומדים את המקרא עם האצבע של התורה שבעל פה, לא תופסים כלום. כן? רק חכמי ישראל נתנו את המשמעות של המקרא. אפשר לעשות דוקטורט באוניברסיטה, אבל זה לא הבנה, כן? זה דוקטורט. וזה מובן, כן? ולכן זוהי הגדרה של הלץ. לץ, ושני ההסברים הם אותו הסבר סוף סוף. מי שמתנגד לחכמי ישראל, והמשמעות של זה, מי שמתנגד לכלל ישראל, לעם ישראל. זהו? טוב, אז זה לץ משמעות קרובה למלשין, שוטל. עכשיו, השאלה שלנו. ראינו מה קרה לרשע, מה קרה לרשע, הפסוק אומר, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וזה קשה, מכיוון שהסוגיה ביומה אמרה שרשעים מגיעים ליום הדין. כך נראה את זה. מה קורה לחוטא? הוא יעמוד במשפט, לא כמו הרשע, יעמוד, אבל לא בעדת צדיקים. מה קרה ללץ? נאבד. כבר מי העולם הזה? אז זה מסביר לנו את ה... זה מובן? זה קרוב למה שאנחנו אומרים שרשעים אפילו בחייהם נקראים מתים. כן? איזה רשעים? אותם רשעים של אותה מדרגה. פעם אני הסברתי את זה ככה. רשע זה אומר, מי שאומר, יש דלת, אבל אין מפתח של המנעול. חוטא זה מי שאומר, יש דלת, אבל יש רק מפתח אחד, זה המפתח שלי, זה חוטא. ולט זה שאומר, יש דלת, יש מפתח, אבל זה לא מועיל. אין טעם בחיים. אף על פי שפותחים את הדלת, אין משהו מאחורי הדלת, זה לץ, כן? אז כבר מהעולם הזה נקרא נאבד. טוב, נגיע לרשע. צריך להבין את הפשט. מגיעים ליום הדין, אבל אין להם קיום אחרי יום הדין. זה מה שאומר הפסוק האחרון, ודרך רשעים תורד. זה מביא לאבדון. נשאר לי שאלה אחת, ולמה צריך שהרשעים יגיעו ליום הדין? אם ככה, שכבר בעולם הזה מיטה זה מיטה וגמרנו. מות ימותו. דוחים את הדרש על הדיוק הזה, כן? מיטה בעולם הזה תהיה המיטה של העולם הבא גם כן. אז למה צריך שהרשעים יגיעו ליום הדין? מה? ביום הדין. חוזרים בתשובה לפני שמגיעים. טוב, אני צריך ללמוד את זה, ייתכן. אני צריך ללמוד את זה. לא, בגיהינם הם יכולים לחזור בתשובה. יום הדין אני מסופק, אבל צריך ללמוד את זה. נשאיר את השאלה. אז זה לא נקרא רשע. לא, מה למדנו? על כן לא יקומו רשעים במשפט. הם מגיעים למשפט, אבל אין להם תקומה שם. אחר המשפט זה עבוד בשבילם. לכן אני שואל, ולמה הם צריכים להגיע לזה? הם יכולים להיות כבר בעולם הזה כמו הלץ, כן? הבנתם את השאלה? מי יכול לתת תשובה?
יש צורך מצד הבורא להחליט אל הרשע והטוב. אז בדיוק אני צריכים להגיע גם
מה... מצד הבורא? לא הבנתי.
אם לא מגיעים לדין, אז אין בכלל אפשרות אחר כך להחליט ביניהם ולדיניקים.
אבל זה הדין. זה ההפחדה בין הצדיקים והרשעים. לכן אנחנו לא מבינים למה הרשעים מגיעים שם. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא צריך לחכות על יום הדין כדי לדעת אם מישהו רשע או לא? מי ש... מי ש... סליחה? מי... שמרתי משהו.
זה היה דמוקרטי.
נכון, זה בכיוון התשואה. נכון. אבל לא, לא באותה צורה בדיוק.
אולי הצדיקים לא יראו יכולים לקבל שהם צדיקים, הם לא
יראו
את הרשעים?
מה? לא יראו. איך? איך? זה נקרא עין רע. צדיק אמיתי לא רוצה לראות במפלת רשעים. דווקא, איפה.
לא, אבל הוא גם לא רוצה לראות שהוא צדיק.
מה?
הוא גם לא רוצה לראות שהוא צדיק.
ולכן הוא צריך לראות שהשני הוא רשע. אני לא אוקיי. לא נגמור עם התשובה ההיא. לפי דעתי זה התשובה. זאת אומרת, הצדק הגמור, המוחלט, מצד הבורא, צריך שלרשע יהיה לו הסבר של החידה שנקראת חיים. גם לרשע מגיע את ההסבר הזה. תפסתם? כן. ולכן מגיעים ליום הדין כדי להבין מה קרה ומה קורה. ואחר כך אין להם תקומה באותו יום הדין. הם צריכים לחזור מאחורה של תוהו ובוהו. זה מובן? כי כל מה שנברא בעולם, סוף סוף הוא מגיע לאיזשהו שלב של הצלחה. אבל יש שלבים, ואם הקדוש ברוך הוא ברא איזה נשמה, זה נשמה שהקדוש ברוך הוא ברא אותה. סוף סוף נהפך לרשע. אין תקנה בעולם הזה ולעולם הבא של העולם הזה, הזה. אני צריך לחזור מהגלגול הראשון. ולכן זה הפשט של הפסוק. על כן לא יקומו רשעים במשפט, אבל מגיעים למשפט. זה מובן? טוב. אז אין סתירה בין הגמרא והפרק. כן.
לא יודעים מה נבדתי. רשע הוא גם מגיע לדין, אבל הוא לא קם אחרי הדין.
זהו.
וחוטא מגיע לדין.
ומגיע לדין.
אוקיי.
ולץ? לץ, כבר מעולם הזה, הוא נאבד. מי שמבין מה זה לץ פה, באותה הגדרה. מי שחי בעולם הזה, כאילו, אפילו, אינו עולם הזה ממש. יש לנו דוגמה אחת בסיפורים של המקרא. מי זה? זה לא קורח. קורח היה חוטא. אבל מי שבדרך כלל רגילים לומר היה רשע, כן? אבל ההגדרה מדויקת.
דתן ואבירן?
מה?
דתן ואבירן?
לא שמעתי.
דתן ואבירן?
דתן ואבירן. לא. מה? מי? שמעתי.
עשב.
עשב, למה? הנה.
הוא אומר.
הוא אומר מעצמו. למה לי בכורה? הנה אני הולך למות. זאת אומרת, היצחק, צעקה גדולה ומרה, כל הסיפור הזה. זאת אומרת, כבר בעולם הזה אין לו עולם הזה. זה נקרא לת. למה לי בכורה? זה לצנות. זה הגדרה של לצנות. היה בכור, לפי הטבע, היה בנו של יצחק אבינו. ומה הוא אומר? הוא היה לץ. אתם זוכרים מה שמסבירה הגמרא? היה שואל שאלות של שולחן ערוך, בלצנות, כן? אם מעשירים את המלח, כן? מה? הרבה דברים כאלו. זה לא שהיה, איך אומרים, שכחתי את השם. יש אנשים כאלו שמדגדקים במצוות, כן. לא היה מדגדק, היה לץ. טוב, זה מובן. ובפילוסופיה מגדירים את המצב של הלץ. כן.
שמחים את הרב
קוק,
הנשמה
של העולם הטוב, שייכים לך לקטגוריות האלה? זה עניין אחר. זה עניין של קבלה וזה עניין אחר, כן. טוב.
הייתי רוצה דיוק, בבקשה.
אני אמרתי, חוזרים לתוהו ובוהו. לשמות של עולם התוהו, זה משהו אחר. לא לבלבל. כן.
בהגדרה של ההגדה של פסח, הוא הכי שהוציא את עצמו מן הכלל. בין דובר. מדובר ברשע, ברשע, כן. ברשע הוא בלץ ביחד יותר, מפני שהוא שואל מה העבודה הזאת לכם.
תשמע, טוב, זו שאלה טובה, קצת עדינה, אבל שאלה טובה, זה ייקח לנו אולי קצת זמן כדי לראות את זה. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ולכן אנחנו מדברים עם הרשע. למה? כדי להסביר לו למה הוא רשע. אם הוא מתעקש, אז הוא הופך להיות במדרגה של לץ. מה אמרה ההגדה? הבנת? תפסת? מה אמרה ההגדה? ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. לכן מסבירים לו את המצב שלו. לי ולא לו, ואילו היה שם, לא היה ניגל. אם מבין, אז הוא חוזר בתשובה, ואם לא, אם מתעקש, אז זה המדרגה של הלץ. לכן זה לא אותו. זה מובן? לץ, אי אפשר להתווכח איתו. לפי דעתי, וזה חסדי הבורא, יש אפשרות לרפות אותו דרך הייסורין, כן? אבל רשע אפשר להוכחה ההגדה עצמה. אם הוא רואה את עצמו כבן, אם הוא רואה את עצמו כבן, אין תקווה, כן? כנגד ארבעה בנים. אז יש בן רשע וצריך להסביר לו, אולי פעם למדנו את זה, ואני זוכר את החידוש של הרב סיודה דווקא, שאומר, מה בן רע ורשע? זה השין שיש ברשע. לכן ההגדה אומרת, אף אתה הכה את שיניו. צריך להוציא את השין מרשע, נשאר היצר רע. ואז אתה מסביר לו מה זה יצר רע, ויש אפשרות של תשובה, של תקנה. הבנתם את שתי המדרגות.
החידה
מחפאה
שהמילה
רשע,
פחות הגמטריה של
שיניו,
נשאר צדיק.
יפה. אם תוציא את השין מהרשע, נשאר צדיק. כן. זה אותו הסבר. מכיוון ש... מה ההבדל בין... אולי אני אסביר את זה בצורה אחרת. מה הפעולה של היצר הרע? זה מתחיל במה שנקרא תיאבון. אז כשיש תיאבון לרע, אז יש לך תיר, קוראים לזה, לסליב, ריק, כן? יש... מאיפה יוצא הריק, כן? זה ריק או ריר? ריר, ריר. זה בדווקא מהשין, כן? ואצל הרשע, הריק שלו זה רעל. זה נחש. לכן צריך להוציא את השין. טוב, אז נחזור לך. כי היצר האח שלו הוא ממש של רשעות, כן? לכן זה מזיק. טוב, ונגיע לנושא של היצר האח מיד. אז אפשר להתחיל עכשיו, כן? דנו רבנה. עני ועשיר ורשע באו לדין. אומרים לו לעני, למה לא עסקת בתורה? אם אומר, אני היה ותרוד במזונותיו, היו אומרים לו, כלום אתה אני ביותר מהילל, זה הילל הזקן, ואמרו עליו על הילל הזקן, שבכל יום ביום היה מסתכר בתיפח, איך אומרים את זה שחר? זה בתירפעיק. מה זה תירפעיק? זה מין מטבע שהיה באותו זמן. ולפי רשים, אני זוכר, שוביו זה היה חצי דינר. אז זה עבודה של חלפן. יש הרבה יהודים שהיו עוסקים בזה. לוקחים מטבעות זרות, היו מחליפים אותם לשקלים. ומחליפים עם זה. סליחה? לא שמעתי. מה זה רפיק?
רפיק.
אז כנראה שזה מילה ביידיש בגמרא. לא, אני רשמתי את זה. זה תרף העיק. רפיק. אז חטיו נתן לשומר בית המדרש להיכנס לבית המדרש. הלאה, ונתלה וישב על פי ערובה, חלון קטן בעלייה, כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטלון. ואבטלון, כל פרט של האגדה ההיא, זה לא אגדה, זה מעשה, כן? זה סוד, ויש, וצריך לימוד וצריך להבין. אולי ניקח כמה דוגמאות בדרך אגב. אותו היום, ערב שבת היה, ותקופת טבת היה, ובחורף, ירד עליו השלג מן השמיים. זה ברוך שהשלג יורד מן השמיים, פה יש סוד. ירד עליו השלג מן השמיים, וכיסאו. וכיוון שעלה עמוד השחר, אמר לו שמעיה לאבטליון, אחי, בכל יום הבית מאיר, והיום אופל. בשם מה יום מעונן הוא? הציצו עיניהם וראו דמות אדם בערובה, ועלה עליו רום שלוש עמוד שלג. פרקוהו, יחיצוהו, וסחוהו, ויושיבוהו כנגד המדורה, אמרו, ראוי זה לחלל עליו את השבת. טוב, זה סיפור של עני שרצה ללמוד תורה. והוא, כפי שנראה בהמשך של ההסבר של המהר"ל, הוא היה בגדר שהגמרא אומרת, צריך שאדם ימית את עצמו באוהל התורה. אדם כי ימות באוהל. זוכרים את הפסוק, כן? אז זה דוגמה. טוב, זה מלא שאלות פה. שאלה ראשונה, כללית. איזה חברה זה? יש לכם בית מדרש. ומי מלמד תורה? שמעיה ואבטליון, גאוני ישראל. אתם יודעים שהיו גרים, כן? ויהודי רוצה ללמוד תורה, והשומר של המדרש מבקש חצי המשכורת שלו, וכדי לתת לו מה? לעלות לגג תחת השלג. אתם תופסים שזה מוזר, כן? טוב, צריך לזכור את זה. יש לכם הסבר?
לא נתנו להיכנס לכל אחד בבית המדרש.
מה?
לא נתנו לכל אחד להיכנס לבית המדרש.
לא, לא, היה תשלום כזה שלא היה יכול להיכנס. אין שום רמז למשחת שמה, כן. כן, מה?
אולי הם רצו, אולי הם רצו שמי שיבוא יראה את תשוקת ליבו ללמוד, וזה, הוא יראה את זה, זה שהוא ישלם.
כן, כן, זו השאלה.
אז אולי לכן הם רצו תשלום.
לא, זו השאלה. עד כדי כך שיהיה מצב כזה, וסוף סוף הגמרא מספרת מי היה הלל הזקן בהתחלה, מי שהיה משתוקק לתורה ולא היה יכול אלא. יש לי רק תשובה קטנה על העניין, כן?
זה היה שמדובר בסדרי תורה.
מה?
זה היה שמדובר בסדרי תורה.
אבל
זה נאמר,
מבקשי לך כסף, חבר'ה, תמיד לא, דווקא אם זה היה בסדרי תורה, תנאי זה לא כסף. מה?
זה מידה.
לא שומע בדיוק מה אתה אומר.
זה מידה שנדרשת, מי שרוצה, ללמוד סדרי תורה, שיוותר.
לא, השאלה שלי היא אחרת לגמרי. כשיש לך איזה יהודי שבא לבית המדרש ושואל, אין לי לשלם, אבל אני רוצה ללמוד תורה. אף על פי במדרגה של סדרי תורה, לא נתנו לכל אחד להגיע לסדרי תורה, אבל צריך להוכיח, כן? אז שהרב יקבל אותו, ושישאל אותו, מי אתה, מה אתה רוצה, מה אתה עושה, ושיתן לו להיכנס לזה. זה סיפור מוזר. טוב, יש לי רק התשובה שאני למדתי בתלמוד תורה, והיו נותנים להיכנס כדי לשמוע את התשובה. זה האחראי, זה השומר. זה לא הבית המדרש, זה השומר. מה? צריך להיזהר מהשומר. כן, מה את רוצה?
יכול להיות שזה רמז למשהו אחר לגמרי?
ברור, את צודקת.
משהו לגן עדן, משהו כזה?
יש איזה שיר חסידי. אני זוכר גם את המילים וגם את ה... לא זוכר, שכחתי, וגם את המנגינה, שמרתי את זה לפני 40 שנה אולי. זה שיר יפה מאוד, שאומר, אני רוצה לחזור לאבי שבשמיים, אבל מה אני אעשה? יש שומר בפתח שנותן לו להיכנס, נותן לי להיכנס. שמעתם את השיר הזה אולי? טוב, ברור שיש רמזים. שזה הדוגמה של מי שעושה תורתו קבע, זה הלל, ופרנסתו הרי. זה הפך, כן? לכן השאלה נשאלת. טוב, צריך פה יש דיוק שאני רוצה רק לדייק. תחזרו, כדי שישמע דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון, כן? אבל אנחנו צריכים לדעת שהיו שניהם, שמעיה ואבטליון, כן? ומה זה דברי אלוקים חיים מפי שמעיה ואבטליון? כדי שישמע דברי תורה. אז זה ברור שיש רמזים למשהו אחר לגמרי. זה בית מדרש מיוחד, כן? אז צריכים להבין למה באותה תקופה, באותו דור, היו מה שנקרא זוגות. היו דורות שהמנהיג של הדור היה יחיד. כן? אתם זוכרים את המשנה הראשונה בכתב, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. בדורו של משה היה משה אחד, בדורו של יהושע, יהושע אחד. יהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. אחרי התקופה של הכנסת הגדולה, ירידה גדולה מאוד, שמעון הצדיק. היה יחיד. שמעון הצדיק מסר למי? מה? אחרי שמעון הצדיק, זה כבר זוגות, כן? צריכים שניים, כדי שיהיו דברי אלוקים חיים. אז אני רוצה להסביר בקצרה את המושג הזה של דברי אלוקים חיים, בהקשר למצב של הנושא בתרבות שלנו. יש נטייה לומר, מכיוון שיש מושג כזה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שכל אחד רשאי לחשוב מה שהוא רוצה לחשוב על דברי תורה. אז אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. זה טעות. הבנתם את השאלה שלי, כן? את ההגדרה. מי שאומר, אף על פי שיודעים שההלכה היא כך וכך, יש לי דרך אחרת, מכיוון, וזה לגיטימי, מכיוון שהגמרא נותנת את ה... כלל הזה, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אתם תופסים את חומרת הטעות שיש בזה. אם מדובר בדברי אלוקים חיים, אז זה דעת תורה אמיתית, אפילו אם זה דעת יחיד, כן? זה הדיוק של הגמרא שלנו פה. יש גם כן כמה מקורות לאותו נושא. דברי, לא אמרו דברי אלוקים, אלא דברי אלוקים חיים. וחיים זה לשון רבים. ולכן, כשרוצים לומר שיש הרבה פנים אמיתיים לתורה, אומרים אלו ואלו דברי אלוקים חיים. כי החיים מביאה את הריבוי של האמת עצמה. אבל אם זה מחוץ להגדרה של דברי אלוקים חיים, זה שקר, זה לא תורה. אף על פי שזה חכם גדול ויש לו איזה רעיון, כן? הוא לא רשאי לומר, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. במי מדובר? בדברי אלוקים חיים אמיתיים. זה מובן. ולכן המצב היה חמור בתקופה של בית השני, כן? התרבו המינים. ויש סיבות לזה. אבל אנחנו כאילו ממשיכים וחוזרים לאותה תקופה. כל אחד וחושב מה שהוא רוצה לחשוב, ומכיוון שהוא, והוא באמת, תלמיד חכם, אז אומרים, טוב, זה גם זה תורה, דברי אלוקים חיים. לכן רציתי לדייק בה. וזה המעלה של שמעיה ואבטליון. צריך נשיא ובית דין בזוגות. אז, וזה ההסבר של המהר"ל בפירוש שלו על פרקי אבות, בדרך חיים. אחד מסביר את הנושא לפי מידת החסד, והשני מסביר את הנושא לפי מידת הדין. כדי שמתוך הוויכוח בין שני המידות תוציא את האמת. האמת, האמת תוציא. הבנתם את העניין? טוב. ולכן ברור שזה מדובר במדרגה גדולה מאוד של העניין. בכל זאת, הלל הוכיח שאף על פי שאין אפשרות להתפרנס, הוא היה משתוקק לתורה. אז מי שהוא עני ובא ביום הדין ושואלים למדת, והוא אומר אני הייתי עני, אז אומרים לו הלל. טוב, נמשיך, מכיוון שזה... איפה הגענו? כן, לעשיר אומרים מפני מה לא עסקת בתורה. אם אומר השיר, שהעשיר היה ותרוד בממון, היו אומרים לו כלום, היה עשיר מרבי אליעזר בן חסום שהיה כהן. אמרו עליו, על רבי אליעזר בן חסום, שהניח לו אביו 1,000 עיירות. הוא היה שייך למערך אולי. כוונת המאמר הזה לבאר לך כי אין התנצלות לאדם לומר שלא למד תורה מפני שהיה תרוד בעוניו, כי התורה אין התנצלות בביטול שלה, רק אם היה אומר שלא היה אפשר לו כלל בשום אופן ללמוד. זה הדוגמה של הלל, כן? מכיוון שהייתה אפשרות אפילו קטנה, אפילו ענייה לגמרי, הוא רצה ללמוד. אחר כך נחזור לנושא הכללי. כי מאחר שהתבהר כי צריך האדם שימית עצמו על התורה, לכך אין לו שום התנצלות. ולפיכך, כשמכניסים אותו לדין, אומרים לו כלום היית עני יותר מהלל, שהלל היה מקיים התורה מחמת עוני קשה כמו זה, כי צריך האדם שימית עצמו על התורה. וכן אין העשירות תשובה שהרי אפשר אל האדם להתגבר נגד העשירות, זה יפה, כן, אפשר להתגבר. כמו שתמצא אצל רבי אליעזר, שהיה מתגבר נגד העשירות. זאת אומרת, אף על פי שהיה עשיר, הוא היה לומד תורה. שלא יבטל אותו מתלמוד תורה. ואולי יאמר האדם כי דבר זה הוא מידת חסידות, ולמה ייתן הדין על זה אם לא עשה? הבנתם את השאלה? יש אולי מקום לומר, זה הנחה, שעני בכל זאת, הוא לומד, זה חסידות, זה לא חובה. עשיר, מופלג, הוא לומד, אבל זה חסידות וזה לא תורה. אז המהר"ל מסביר, דבר זה אינו, שהאדם חייב בזה שיבטל עצמו בשביל השכלי, היא התורה. ופה מתחיל ההסבר. וצריך לזכור כמה שלמדנו, בהגדרות של המהר"ל, כל עוד שלא מגיע לאותה מדרגה שהוא מתייחס לצד השכלי של התורה, הוא לא התחיל ללמוד תורה. ולכן צריך לעבור אותם האיסורים של ממית את עצמו פשוטו כמשמעו, כדי להגיע לתפיסת השכלית של התורה. וזה מתחיל להיקרא דברי אלוקים חיים, שזה תורה אמיתית. זה הבית המדרש של שמעיה והבטליון, כן? ואני חושב שכדי להבין את זה על בוריו, צריך ללמוד בעמקות את 8 פרקים מהרמב״ם. כי זוהי הדעה של הרמב״ם. כדי להגיע ללימוד תורה ברור, אמיתי, צריך לרפות את כל מחלות הנפש. כדי להגיע לתורה השכלית, צריך לברך כל הבעיות של הנטיות הנפשיות. בלשון המהר"ל זה נקרא חומריות. בשון הרמב״ם זה מחלות הנפש. אז אחר כך נגיע לעניין של הרשע, מי שיש לו יצר הרע שמונע אותו ללמוד תורה, כן? אבל פה מדובר במדרגה רצינית של העניין, של הנושא, כן? עם ההסבר של המער, היצר הרע זה הנטיות לחומריות, אבל אותם הנטיות של החומריות זה לא רק הנטיות של היצר הגופני הביולוגי הרגיל, כן? יש משהו יותר דק בנפש, זה הרגשות של הנפש. מי שמתקרב לנושא של תורה דרך הרגשות שלו, אז הוא לא יכול להגיע לשכלי האמיתי. לכן צריך רפואת הנפש שלמה כדי להגיע ללימוד תורה אמיתי, והרמב״ם קורא לזה נבואה. כן? כל המדרגות, תחזרו על ההסבר של המהר"ל בשמונה פרקים, כבר בהקדמה, כל המדרגות של הערכים של החכם, אז חסידות מביאה לרוח הקודש, רוח הקודש מביא לנבואה. כן? ואתם זוכרים אולי את מה שאומרת הגמרא, והרמב״ם מביא אותה גמרא בבבא קמא, כן? אי דמבעה למאווה חסידה יקיים מילי דאבות. מי שרוצה להיות חסיד, מי שמסוגל להיות חסיד, צריך לקיים מילי דאבות. מה זה מילי דאבות? לפי הפשט זה כל מה שנאמר במסכת אבות. מי שמקיים כל מה שנאמר במסכת אבות, אז מגיע למידה של החסידות. ואני לא זוכר אם הרמב״ם מביא את המקור השני, אבל בגמרא, בתלמוד, סליחה, זה ברור. וחסידות מביאה, כן כן, הוא מביא את זה, לרוח הקודש. ולכן אי אפשר ללמוד תורה אמיתית בלי אותה רפואת הנפש שמוציאה את כל הרגשות שבאות מהיצר. אף על פי שהוא צדיק עם רגשות, זה נקרא חומריות. ולכן הוא צריך להמית את עצמו כדי להגיע ל... אני לא בטוח שהצלחתי להסביר מה שרציתי להסביר, כן? ביוונית זה נקרא קטרסיס. צריך לעבור איזה מין פסיכואנליזה של של העולם הפנימי כדי להגיע לשכל הפשוט, כן? וכל הטעויות וכל הזדונות, אפילו שגיאות, כן? בתלמוד תורה זה בא מהרגשות של הנפש. אז יש לכם חכמים שהם בטוחים שהם צודקים, זה דברי אלוקים חיים כביכול. המידור של הדבר זה הנפש שלהם שנכנסה בתוך הדבר תורה. ולכן צריך לרפות את זה לגמרי כדי להגיע לתורה האמיתית. המהר"ל מגדיר אותה כשכלית, והרמב״ם מגדיר אותה כנבואית, וזה זה אותו הסבר. זה מובן? טוב, אז נמשיך.
לא מובן מה מעכב אצל הלל?
מה?
לא מובן.
לא, הלל.
מה מעכב אצלו?
בסוגיה של הגמרא.
כן,
לא מבין את השאלה. את השאלה שלך, מה מעכב?
הרי אצל שמעי והטיון צריך לראות דברי אלוקים חיים.
כן.
וראינו ש...
דווקא זה ההפך, דווקא זה ההפך. הלל הגיע למדרגה שכזו שהוא המית את עצמו מכיוון שהיה משתוקק לדברי אלוקים חיים. השאלה שלך היא אחרת לגמרי, למה השומע עיכב אותו, כן? טוב, זו הייתה השאלה שלי. טוב, אפשר לומר בנקל שצריך מבחן שכזה. צריך מבחן שכזה. מי שהגיע לאותה מדרגה שהמית את עצמו, כל הפחתים זה רמזים, כן? זה סודות. שהמית את עצמו עד כדי כך, אז זה סימן שהוא מסוגל לשמוע תורת דברי אלוקים חיים. מה? לא, לא. תורה. יפה. ועלייה, זה רציץ. ועולם הבא זה יום הדין.
אולי נראה ששמי עדיין לא הגיע.
מי?
שמי.
לא, שמי זה סיפור אחר. ברור שהגיע שמי. זה לא העניין. שמי אולי הגיע דרך עשירות. הוא היה שמי. אתם יודעים מה זה שמי. אז נמשיך. רק אם תאמר שאי אפשר לאדם לעשות ולעמוד בזה, במה שהוא אדם. והרי תראה אצל אלו שניהם שהיה נמצא דבר זה, אחד עשיר ואחד עני. אם כן, אפשר דבר זה, וכל דבר שהוא אפשרי ואינו עוסק בתורה, יש דין על זה. ומכל שכן, כאשר יתבונן בשכרו אשר לו, אשר יש לו, יאחוז בעושר השכלי ולא יקפיד בעניות הממון. יפה, עושר השכלי בעניות הממון. אז נמשיך ודע כי שלושה דברים זכו כאן שהם ההתנצלות, זאת אומרת הטענות שמי שאומר לא יכולתי הייתי עני, לא יכולתי הייתי עשיר, לא יכולתי, יש לי יצר הרע חזק יותר מדי, כן? מה שהמהר"ל קורא התנצלות, מה שלא עשה בתורה, וכולנו נחשבו טענה. האחד, כי יש לפעמים חסכון במה שצריך להתפרנס, ובשביל זה מבטל מן התורה, ולפעמים יש לו תוספת שמסית אותו לבטל מן התורה, כמו העושר, שבשביל תוספת שיש לו מסית אדם, שיש לו מסית אדם לבטל מן התורה, זה ברור? ולפעמים יש לו חסכון בעצמו שמסית אותו מן התורה, כמו היצר הרע שהוא בעצמו של האדם. אז כפי שאמרתי מקודם, אבל זה כל המצב של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד יכול להיות באותם הקטגוריות, או עני, או עשיר, או רשע, דהיינו, הדחף של היצר הרע. ולכן אני שוב חוזר להסבר של הרמב״ם. יש כלל, וצריך להבין אותו, וזה גם כן בפרק של הטילים שלנו, שהכלל של בכל דרכך דעהו. אפשר להגיע לתורה מתוך העניות, ואפשר להגיע לתורה מתוך העשירות, ואפשר להגיע לתורה מתוך היצר הרע. אתם זוכרים את הפשט של קריאת שמע, כן? ואהבת את השם אלוקך בכל לבבך. זה מובן, לא צריך להעמיק. זאת אומרת, כל אחד נמצא בגורל מסוים בחיים. זה סיפור אחר, למה כל אחד יש לו הגורל שלו. זה עניין אחר, זה עניין של הגלגולים, זה עניין של... טוב, צריך ללמוד את זה בחוכמת הנסתר. אבל כל אחד נולד ויש לו גורל משלו. זה או המונע לתורה השכלית, לתורה האמיתית, זה מתוך העניות, או מתוך העשירות, או מתוך התוקף של היצר הרע. לכן הגמרא מסבירה, בכל דרכך, דרכך שלך, דעהו, כל אחד יכול להגיע לאותה מדרגה של התורה, לפי ההגדרה של המהר"ל, שהיא מעין העולם הבא, אף על פי שהוא עני, אף על פי שהוא עשיר, אף על פי שיש לו יצר הרע. וברור שמי שאין לו יצר הרע, אינו בחיים. ולכן זה הגורל של כל אחד ואחד, זה המצב של כל אחד ואחד, זה מובן, כן? לכן אין התנצלות, כפי שאומר המהר"ל, נמשיך עד סוף הסוגיה. אז הגענו כמו היצר הרע שהוא בעצמו של האדם. ואלו שלושה הם ידועים שהם כל החלקים אשר מכריעים את האדם אל דבר, זה ברור? וכולם אינם טענה, מאחר דאמרינן אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, כמו שהתבהר למעלה. כי התורה היא שכלית, יש לבטל עצמו בשביל התורה. אם כן, כל אלו שמסיתים את האדם לבטל מן התורה אינו טענה, כי אף עצמו צריך לבטל בשביל התורה השכלית. ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו. ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם השייכים לו. זאת אומרת, הכלל הוא שיבטל את עצם עצמו כאדם של העולם הזה, החומריות שלו. אז מה זה עצם עצמו? זה או הקשר דרך העניות, הקשר לעולם הזה דרך העניות, או דרך העשירות, או דרך היצר הרע. ומכיוון שהכלל זה לבטל את עצמו, ברור ש... מי שאמר לא יכולתי מכיוון שיש לי דחף של עניות, זה לא טענה. תפסתם? זאת אומרת, זה לא תשובה, זו השאלה עצמה. כשאומרים לאדם ביום הדין, האם למדת תורה? זה ההסבר של השאלה. האם למדת תורה אף על פי שאתה עני, היית עני, אף על פי שהיית עשיר, אף על פי שהיית בעל יצרה, מכיוון שזהו המשמעות של השאלה. כי זה המצב בעולם הזה, להיותו עני או עשיר או מסוגל להיות רשע. זה מובן? טוב, אז נמשיך. ואלו שלושה דברים שייכים לעצמו, ואם האדם צריך לבטל עצמו, כל שכן שיש לבטל אותם השייכים לו, ואינם עצמו בשביל התורה. וכאשר אין מבטל תורתו בשביל עושכו, ועושה תורתו קבע, דבר זה נותן קיום אל עושכו. כי עושכו נסמך על התורה, אשר התורה יש לה קיום נצחי, ואינה בטלה. תפסתם את זה, כן? מי שעושה את תורתו קבע, אף על פי שהוא עשיר, אז לא יבוא למצב של חטא מחמת העושר שלו. אז העושר שלו מתקיים. הוא לא נכשל בעושר שלו, מכיוון שהתורה שלו היא קבע, היא עיקר, ולכן נשאר צדיק, אף על פי שהוא עשיר. מי שהוא עשיר ויש לו תורה, אבל זה לא העיקר, אז נכשל. וסוף סוף מוצאים אותו בבית כלא, מכיוון ש... קיבל פיצויים מופרזים. זה מובן? יש לה קיום נצחי, והעושר אינה בטלה, לכן העושר שלו, שנסמך על זה, גם כן אינו בטל. אבל אם תורתו הרי, ועוסק בתמידות בעסקיו, הרי עושרו נסמך על דבר הרי, שהוא דבר מקרי בלבד, וכבר אמרנו כי הדבר שהוא במקרה, אינו נחשב מציאות, הוכח עושכו ותורתו בטלים. אתם רואים שהמהר"ל הסביר בעיקר את המקרה של העני והמקרה של העושר. אבל בגמרא, אולי שכחתי משהו במהר"ל? לא. אז בגמרא יש הסבר על הדוגמה של היצר הרע, ואני רוצה לקרוא את ה... את הגמרא. אחרי ההסבר של הלל ורבי אליעזר, זה הדוגמה שמי שיש לו יצר הרע זה יוסף הצדיק. אמרו עליו על יוסף הצדיק, בכל יום ביום הייתה אשת פוטיפרה משדלתו בדברים. זאת אומרת, היא ניסתה לפתות אותו, כן? זאת אומרת, למונעו מי להיות צדיק ולחזק את היצר הרע שלו. בגדים שלבשה לו שחרית, לא לבשה לו ערבית. זה כבר, פה יש תורת האופנה השלמה, כן? בגדים שלבשה לו ערבית, לא לבשה לו שחרית, זה כבר... שמרנו, כן? מה הדיוק? כל יום זה היה משתנה, כן? אמרה לו, היא שמעה לי, אמר לה, לאו. אמרה לו, הרני, הובשתך בבית האסורים. אמרה לו, השם מתיר אסורים. אמר לה, השם מתיר אסורים. הרני כופפת קומתך, השם זוקף כפופים. הרני מסמת עיניך, השם פוקע עברים. נתנה לו 1,000 כיכרי כסף לשמוע אליה, ישכב אצלה להיות אימה, ולא רצה לשמוע עליה. אז פה הגמרא אומרת, ישכב אצלה בעולם הזה להיות אימה לעולם הבא. וזה השורש של כל ההסבר של שנותן המהר"ל. זאת אומרת, כי עיקר התורה זה, אתם זוכרים מה שלמדנו בפרקים הקודמים, עיקר התורה זה בשביל עולם הבא. ולכן התורה היא עיקר אפילו בעולם הזה. זה חשוב להסביר של אז נמצא הלל מחייב את העניים, רבי אליעזר מחייב את העשירים, יוסף מחייב את את הרשעים, אלו שיש להם יצר הרע כל כך. טוב.